מאזינים למשפחה פודקאסט. בני עלייה. הרב נוח פלאי מלווה את הבחורים העולים לישיבות ומצייד אותם בחילים וטיפים שיעזרו לצלוח את הדרך החדשה.
רב שמן בן יחי רואי סיבני על יהיו והיימיותי.
שלום שלום, אנחנו בפרק נוסף וחשוב בסדרה שלנו, סדנת הכנה לישיבות קטנות, לישיבות גדולות, ובעצם לכל מי שנמצא בתוך עולם הישיבות ורוצה כלים מעשיים ופרקטיים כדי לעבור את החוויה הזאת, החשובה הזאת, את עולם הישיבות בצורה הכי טובה ויעילה שיכולה להיות. הפרק שנדבר עליו היום, אנחנו נקרא לו לב אל הנפש, יעסוק בדבר הזה שכל כך כל כך חשוב, אבל מעט מאוד מדברים עליו או מכירים אותו בכלל, וזה כל העולם הזה של הנפש והרגש שלנו ושלך, בחור יקר. ומי שיעשה איתי ביחד את הפרק הזה, זה איש יקר מאוד, ידיד אישי, קוראים לו אריאל שטיין, שהוא גם עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט, עובד בחטיבה הפסיכיאטרית בשיבא תל השומר, ומטפל בקליניקה פרטית, ועושה הרבה הרבה מאוד דברים טובים, והוא נאות לפנות זמן יקר ולבוא, כדי שנוכל להיות, כמובן לא נוכל להקיף ולדבר, אפשר לדבר שבועות על כל הסוגיות האלה, אבל בשבילך בחור יקר שמאזין, לפחות יהיה פה נקודות נורא 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 ברורות וחשובות, שלפחות נדע לשים לב אליהם, שאם הם פוגשים אותנו, והם פוגשים כל אחד מאיתנו, נדע להגיד לעצמנו, הנה, שמעתי שדיברו על זה, אני יודע מה זה, ואני גם יודע קצת מה צריך לעשות עם זה. אז שלום אריאל.
שלום נוח.
ועוד רגע לפני שנתחיל, גם צריך לתת קרדיט לטכנאי יקר שיושב איתנו כאן, פנחס כהן, והוא גם על התקן גם של טכנאי, וגם בחור ישיבה שיכול לעזור לנו, אפילו להשתתף בשיחה אם הוא ירצה, לתת לנו מהתובנות שלו, בחור ותיק ומנוסה, שנמצא עמוק עמוק חזק בתוך עולם הישיבות. אז אריאל, אנחנו אולי נתחיל באמת קודם כל להבין מה זה העולם הזה שנקרא עולם הנפש והרגש. אנחנו בדרך כלל פוגשים, גם אני וגם אתה, בחורים בגילאים שונים, אפילו אברכים, שהעולם הזה הוא זה יקום מקביל, משהו זר, שונה, לדבר בכלל על כאבים, כואב לי, רע לי, עצוב לי, מה אני מרגיש, מה אני חש, מה זה הדבר הזה, זה משהו כאילו נורא נורא מפחיד ומוזר, אולי בכלל לא צריך להתעסק עם זה, מה זה כל הסיפור הזה בכלל, מה זה כל העולם הזה של נפש, רגש, למה הוא חשוב בכלל?
אני חושב שזו שאלה מצוינת, כי היא כל כך בסיסית, ואיך אומר הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, שלפעמים דווקא הדברים הכי פשוטים והכי ידועים הם הכי נסתרים. רגשות, אם אנחנו חושבים עליהם, לפעמים הם יכולים לתת תחושה של כאילו משהו שהוא ככה תוספת, לפעמים רצויה ולפעמים לא רצויה לחיים.
כן, זה משהו נחמד, חביב כזה, כאילו בוא נדבר על רגשות.
כן,
משהו כזה של מטפלים, לא מה זה קשור אליי.
מטפלים של ילדים, שלא קשור לבנים ולישיבות, והאמת היא שאני חושב שאפשר לראות במערכת הרגשית שלנו משהו שמאוד מקביל לעולם החושים. זאת אומרת, יש לנו דרכים בעצם לקלוט ולבטא את עצמנו בעולם, והדרכים האלה הם בעצם דרך החושים הפיזיים, אם זה חוש המישוש והריח והשמיעה והראייה, ויש עולם חושי מקביל שהוא שקוף יותר, העולם הרגשי. ובעולם הרגשי יש מערכת רגשות שבעצם הקדוש ברוך הוא בנה אותה ככה, ואנחנו נולדים איתה, שעוזרת לנו, שאמורה לעזור לנו, להקל עלינו, למצוא את עצמנו בחיים, לדעת מה עושה לנו טוב ומה עושה לנו פחות טוב. לעזור לנו לקבל תמיכה אם צריך. כך למשל את הנושא הכי קל לדבר עליו בהקשר הזה, זה אולי הפחד, כן? הפחד הוא רגש ששומר עלינו. כמובן שכשהוא יוצא מאיזון, אנחנו קצת בבעיה, אבל פחד בעיקרו נועד לשמור עלינו פני פגיעה. כשאני רואה איום, אם אני יושב עכשיו ללא חרדה, כשאני נמצא באמצע כביש סואן, ומכונית טסה לעברי, אני בבעיה גדולה. זאת אומרת, זה אפילו הישרדותי לחיים. ניקח למשל את רגש הכעס, כן? שלפעמים אנחנו, יש לו יחסי ציבור רעים. אנחנו חושבים שכעס הוא רגש שלילי. כעס, יש בו גם חלקים מאוד חיוביים. הקדוש ברוך הוא ברא את הכעס כדי שנשתמש בו. במידה, אבל נשתמש בו, וכעס אמור לעזור לנו להרגיש מתי אנחנו מרגישים שנעשה כלפינו עוול, כשזה באמת קורה. ולבטא גם מול עצמנו וגם מול האחר איזה סוג של...
ושניך השם אסנע.
נכון, למשל, נכון, וגם כשבן אדם מרגיש שככה משהו לא הוגן או לא צודק נעשה לו, והוא צריך ככה להתקומם מול זה, זה משהו שעוזר לו לחיות, אם זה נעשה במקומות המתאימים. העמדה הזאת של לעמוד על שלי, היא הרבה פעמים צריכה אנרגיה מסוימת, והאנרגיה הזאת היא איכשהו מחוברת גם לעולם הזה של הכעס. עצב, אפילו ניקח את הרגש עצב, שהוא אולי יכול להישמע כמו רגש שלילי מיותר ו...
דיכאון.
כן, כמו... נכון, כן. אבל עצב בבסיס שלו הוא רגש שכשאנחנו חווים סוג של אובדן, ואובדנים זה לא חייב להיות אובדנים דרמטיים, זה יכול להיות גם...
לא קיבלו אותי לישיבה.
לא קיבלו אותי לישיבה, או אפילו אובדן כזה של החברים מהחדר שאני עכשיו עוזב ומגיע לישיבה חדשה ולא מכיר. אז המקום הזה של עצב משדר גם לי, ואולי גם לסובבים אותי, אם זה ההורים, אם זה חברים, שאני עכשיו באיזה מצב כזה שאני צריך יותר תמיכה ויותר עידוד, ויש לו...
מטרה חיובית.
מטרה חיובית, הוא יעיל כשהוא במידה. הבעיה היא שהרבה פעמים הרגשות ככה יוצאים מאיזון, ואז החרדה משתלטת גם במקומות שהיא לא אמורה להיות בהם, וגם העצב יכול להופיע בצורה יותר מפושטת בחיים של האדם, וככה הגולם קם על יוצרו.
זה בעצם נכון לומר שהעולם הזה של רגש נפש, שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה בעצם האני. זה האני שלי. נכון. אם אני רוצה לדעת מי הוא אותו אני, מי זה הבן אדם הפנימי הזה, זה לא רק ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים, וחלק מעם מכלל ישראל, אלא אני הפרטי שלי.
עם האישיות שלי מורכבת.
כן, בדיוק. זה האישיות שלי. זה אם אני לא יהיה מודע...
לגמרי.
באמת, לכל מה שקורה איתי, לרגשות שלי, לנפש שלי, לייחודיות שלי, אז אני נמצא פה במשייט באיזשהו מקום, אבל אני לא באמת מונח, אני לא באמת יכול להתקדם ולבנות עצמי גם ברוחניות, גם בגשמיות, בכל הדברים.
לגמרי, אתה יודע, אתה אמרת את הנושא הזה של ייחודיות, ואני חושב שהוא מילת מפתח פה בסיפור הזה, אם אנחנו מדברים נניח על לקראת ישיבה. בכלל בחיים, אבל בטח בתקופה כזאת של מעברים, בתקופה כזאת של גיל ההתבגרות, כי... הרבה פעמים חוויה היא של איזה מין תחרות ריצה, אני הרבה פעמים מוגש בחורי ישיבה שמרגישים שכל יום מחדש הם קמים לאיזה סוג של, של תחרות, של תחרות גם אם היא שקופה, כן? לא היא נסתרת, אבל היא עדיין קיימת ככה בירקתי המוח, ומי הכי טוב בשיעור, ומי שואל את השאלות היותר טובות, מי הכי כישרוני,
אולי נכיר ב-18,
נכון, לפעמים זה נמדד בדקות באמת, ובכל מיני דברים חיצוניים כאלה, והרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים דרך הפריזמה הצרה הזאת, של מי יותר או מי הכי, או מי אפשר לתת לו מספר יותר גבוה, אנחנו מפספסים המון, והשוואתיות הזאת גורמת לבן אדם לפעמים ככה לפספס את הייחודיות שלו, במה אני יכול להיות, איך כתוב במדרש, לפיכך נברא אדם יחידי, כן? זאת אומרת, איפה אני מול עצמי, זאת אומרת, במה אני בעצם יכול להתקדם ולהרגיש שאני צומח, בלי שום קשר למה שאחרים עושים. זה הרבה פעמים בלבל, כי כאילו נמצאים בקבוצה של צעירים, עם מוטיבציה ורצון להצליח, ולפעמים קל ליפול למקום הזה של השוואות ושל נקרא לזה מתח שהוא תוצאה של לנסות לשים את עצמי במקום שאני לא בהכרח אמור להיות בו, כי לי יש את החוזקות והכלים באזורים אחרים גם בעולם התורה. זאת אומרת, לא בהכרח, אתה יודע, הבן אדם מורכב מכל כך הרבה, נקרא לזה פרמטרים או חלקים, יש את הנושא הזה של קרבה לקדוש ברוך הוא, יש את הנושא הזה של קשר לחברים, יש את הנושא הזה של מידות, יש את הנושא הזה של יראת שמיים וקשר משפחתי טוב ובריאות, ולפעמים כשאנחנו בודקים רק לפי החרך הצר הזה של הגובה, כן? או גם אם זה גובה ביחס ל... כישרון בלימוד, או יכולת לשבת הרבה שעות וללמוד, אנחנו ככה עושים עוול לעצמנו בעיקר.
בפרט גם ששומע אותנו עכשיו בחור שעולה לישיבה קטנה, אגב גם לישיבה גדולה, ובנה לעצמו מיקום מסוים, או בכיתה ח' או בישיבה קטנה, והוא מגיע למסגרת שבאמת הכל חדש, והוא צריך להילחם מחדש על המקום שלו, ולהוכיח את עצמו, ולפעמים אם זה ישיבות מצוינות, אז בדרך כלל בישיבה שלו, הוא רגיל שהוא היה ראש להריות אפילו, כן? ופתאום הוא מגיע למקום שמתנגזים אליו מכל הישיבות, או מכל התלמודי תורה, כל המצוינים. ושוב הוא נכנס באמת לתוך העולם הזה, שהוא מהר מאוד מאבד את האני שלו.
נכון.
הוא כל הזמן עסוק בתחרות הזאת, וזה, כמו שאתה אמרת לי גם בשיחה מקדימה, אחד הגורמים העיקריים שמשפיעים על דכדוך, על בלבול, הרבה 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 מאוד דברים, אני לאט לאט מאבד את המקום שלי, את הייחודיות שלי, אני כל הזמן עסוק בנראות שלי, ואיך אני ביחס לשני, איך מעריכים אותי, איך אני נחשב בעיני אחרים. כשהבחור הזה עכשיו שומע אותנו, מה אנחנו יכולים לומר לו כבר עכשיו, במה להחזיק? במה הוא כן יכול להחזיק בתוך כל הבית מדרש הזה, הענק הזה, מלא מלא בחורים, הכל חדש, בחברים חדשים, צוות חדש, והנפש שלו באמת, שהוא גם אותה בקושי מכיר, בכלל משתגעת והולכת שם לאיבוד. יש משהו פרקטי שאנחנו יכולים לומר לו?
חושב שכן. קודם כל אולי עניין של מודעות באמת. זאת אומרת, להיות מודע לזה שנרצה או לא נרצה, יש לי מאפיינים ועולם שלם של רגשות שלא בהכרח מאפיין כל אחד. זאת אומרת, כמו שהמראה החיצוני של כל אחד שונה, כשם שפרצופיהם שונים, ככה גם העולם הרגשי שלהם הוא קצת אחר. ולהיות ער, או לנסות לפחות להתבונן במה עושה לי טוב, במה עושה לי פחות טוב. מה בסוף נותן לי איזושהי תחושה של סיפוק, של ללכת לישון או לקום בבוקר באיזושהי תחושה ככה של צמיחה, ולא בתחושה של עוד יום של מאבק, תחרות או הישרדות. אם בחור ככה זוכה להתבונן בזה, לפעמים זה יכול להיות גם עם חבר טוב, או רב קרוב, או אם הוא זוכה אז הורים טובים שאפשר לעשות איתם את זה.
כלומר, ככל שהוא מודע יותר לאישיות שלו, שבדיוק על זה באנו לדבר.
נכון.
ככל שהוא מודע למי הוא, למה המקום שלו, לייחודיות שלו, לדברים הטובים שמייחדים אותו, ואפילו מודע גם לקשיים שלו, שמותר לו שיהיה לו אותם, ולשוני שלו.
אני חושב שהקשיים מצמיחים, זאת אומרת, אנחנו לא, אסור לנו לוותר על הקשיים, אנחנו אולי לא מזמינים אותם, אבל אחרי שהם מגיעים הם אוצר יקר, אם אנחנו לומדים להתמודד איתם כמו שצריך, כי קושי הוא בעצם הזמנה, זה כמו שאלה טובה שמעוררת אותך לחשיבה, ואחר כך לתשובה. אז קושי בעצם, או אתגר בחיים, כשהוא במינון נכון ומותאם לאדם, הוא בעצם יכול רק להצמיח. מה שקורה זה שלפעמים יש אתגרים שאני מרגיש שאני חסר עונים מולם, ואז, גם אז יש מענה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מתייאשים יותר מדי מהר, וחושבים שאין מה לעשות, או שככה זה אצל כולם, או במקרים יותר חמורים אסור לי לבטא את זה, כי בטח אף אחד לא חווה את מה שאני חווה. ואז אדם נשאר בעצב ובבדידות, ובכאב שלו לבד, ובחושך, ולפעמים יש לזה מחיר כבד.
וזה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר, כי באמת יש קשיים שאני מודע לזה שזה קושי. אתן דוגמה, כן? אם אני יושב בחדר אוכל והביא היום סחוג, אז כולם יודעים שסחוג, אם אוכלים אותו הרבה, ובטח אם אני לא מהעדה הנכונה, אז יהיה לי מאוד מאוד חריף.
כן.
וכולם יודעים שאם היום המסגנים לא יעבדו, ועכשיו אני מרגיש שאני מתגרד וחם לי, ואני גם לא מרוכז, אז אני לא מרגיש מוזר וחרד מזה שאני חם לי. אבל דברים שהם פנימיים, ששייכים לעולם הרגש והנפש, שנדמה לי, בטח כבחור צעיר, שכאילו, מה קורה לי? מה זה הדבר הזה? ולמה רק לי יש את זה ולאף אחד אחר אין את זה? זה נורא נורא, וזה עוד, זה כאילו, אני לחוץ מהלחץ, וזה מין גלגל שעוד, ומה קורה איתי, ומה יהיה איתי, ואוי ואבוי לי, וזה עכשיו בטח ילך איתי כל החיים, וזה יהיה איתי עכשיו כל הישיבה, כי אני באמת לא מכיר את העולם הזה, אני לא יודע מה זה.
נכון, לגמרי, זה, שוב, זה עולם שקוף, זה עולם פנימי, אתה יודע, הרבה פעמים אני פוגש בחורים, או אנשים, או נערים, או מבוגרים, שמדברים איתי ובטוחים שהצרה שלהם, או הסיפור שלהם, הוא סיפור שלא שמעתי מעולם, ואתה חושב לעצמך שעל הקורסה הזאת ישב לפני שעה מישהו עם אותו סיפור, וגם הוא היה בטוח שאין עוד מישהו שסובל כמו, או שאמור להתבייש בחוויות שהוא מסתובב איתם. ונכון, כמו שאני אומר הרבה פעמים לאלה שמעלים את הנושא הזה, אני אומר, תגיד, החברים שלך יודעים עליך שאתה מתמודד עם הדברים האלה? אז הוא אומר לי, לא חושב. אז הוא אומר, אז כנראה שגם אתה לא יודע על חברים שלך שמתמודדים עם הדברים האלה.
כן, נכון. אז דיברנו על זה שהעולם הזה, הרגשי, הנפשי שלך, הבחור, זה בעצם מי שאתה. זה כל כך חשוב להכיר ולדעת את זה, זה לא איזה... איזה ספר נחמד לקרוא.
לגמרי לא, ויותר מזה, אם אנחנו מדחיקים את העולם הזה, ומתעלמים ממנו, הוא לא באמת נעלם. זה הסיפור, אם הוא היה נעלם אלה, אבל הוא לא נעלם, הוא פשוט מתחפר יותר עמוק בבטן, בבונקרים, ומשם מפעיל את הטילריה שלו.
נפש, כן. נפש בכלל, בטח נפש יהודית, היא הדבר הכי עדין שקיים בעולם. זה מהות האדם. וכל דבר נצרף שם. כל דבר נכנס, כל דבר נכנס, זה לא צריך להיות בהיסטרים, הכל נמצא, אבל צריך להיות מודעים שזה שנדחיק ולא נדבר על זה ונהיה גברים והכל בסדר ואין לי שום בעיות, מה פתאום, הכל, לא עשיתי שום דבר. הכל נמצא בפנים, לא הלך לשום מקום.
לגמרי, אני, יש איזה משל כזה שאני מאוד אוהב, ששמעתי פעם על מישהו שלקח איזה סנדוויץ' עם פסטרמה לארוחת צהריים, שם בתיק, ויצא שהוא בסוף לא אכל את הסנדוויץ' הזה, ואיכשהו שכח ממנו, וככה התיק התמלא בדפים, עוד יום ועוד יום. הסנדוויץ' כבר מזמן ככה עמוק עמוק מתחת, לא רואים אותו, אבל פתאום אחרי שבוע שבועיים מתחיל להריח ריח לא נעים מהתיק. ואז מתחילים לחטט ומוצאים את הסנדוויץ' הנסתר הזה.
סנדוויץ' הירוק.
כן, הירוק, וגם המדיף לפעמים לכוח לא נעים. ואני חושב שזה משל יפה, כי בעצם זה מה שקורה כשאנחנו מדחיקים רגשות. זאת אומרת, הדברים לא נעלמים באמת. אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולהעלים אותם ולהכניס אותם לבוידם בלי לראות, בלי לשמוע, בלי להרגיש, אולי, אני לא בטוח, אבל אולי היה עוד טוב. הבעיה היא שהם לא באמת נעלמים, הם נמצאים שם והם נותנים את אותותיהם בתחושה הרגשית, לפעמים זה אפילו יכול להיות בתחושות פיזיות, לפעמים זה יכול להיות בכל מיני ככה הפרעות שנקראות פסיכוסומטיות, דברים שהם חצי גופניים כאלה.
רגע, אז מוישי בן 13 לא יודע מה זה פסיכוסומטיות.
לא, אני מדבר על הפרעות שבעצם על כל מיני תחושות גופניות, שככה בעצם המקור שלהם הוא לא רפואי, אם מישהו ככה...
דופק.
למשל, זה נניח יכול לפעמים להתחבר לחרדה, אבל נניח שמישהו מתלונן על איזה שהם כאבי ראש ככה, שפתאום התחילו אצלו והוא לא יודע להסביר למה, והוא הלך כבר ועשה בירור רפואי, כי זה מאוד חשוב, וגם הרופא אין לו הסבר לזה. והרבה פעמים זה קשור לבוידם ההוא, או
ממש, אני נזכר גם
שהיה מקרה של... פסטרמה, כן.
היה מקרה באמת של בחור שהיה לו בעיות עיכול, בעיות שנוגעות למעיים. והסתובב אצל רופאים, והסתובב פה והסתובב שם, ובסוף באמת זה היה סיפור, הסיפור היה בחור שכל הזמן עסוק בלסגור, ולהדחיק, ולצמצם, והגוף מיד מתרגם את זה גם למערכת הפיזיולוגית של הגוף.
לגמרי.
ממש מתנהל באותו מידה.
אני חושב שלמשל הנושא של לפעמים הפרעות שינה, כן? מישהו שמדבר על זה שהוא לא נרדם בלילה, ולפעמים באמת... מגיעים למשל לטיפול והם לא מבינים למה זה אמור להיות קשור, כן? אם אני מתלונן על זה שאני לא נרדם בלילה או על זה שיש לי כאבי בטן או כאבי ראש כרונים, איך זה קשור לעולם הרגשי שלי? נכון, זה נשמע מאוד כאילו תלוש, ואז יש איזה מחשבה, טוב, אתם תמיד המטפלים, אתם תמיד מחפשים לחפור ותמיד מחפשים לחבר את הכל לנפש, אבל מה לעשות שבהרבה מקרים זה באמת ההסבר האמיתי, וכשכן פותחים את הדברים, וכשכן בחור, יש להגיד באומץ רב, מצליח לך להתמודד ולהסתכל לאויב במרכאות בלבן שבעיניים, כן? אם זה לפחד, ואם זה לעצב, ואם זה לתסכול, ואם זה לקנאה. וככה לעשות עם זה איזושהי עבודה, פתאום לאט לאט גם הסימנים הגופניים, או הסימפטומים האחרים שהוא ככה מתלונן עליהם, הולכים ומאבדים את העוצמה שלהם.
אז אמרנו שבתוך העולם הזה של הנפש, הרגע שאנחנו כבר מתחילים להבין כמה הוא כל כך חשוב, הוא חשוב להכל. לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שהם נשואים, אברכים, 30-40, שכמו שדיברנו, דברים לא נעלמו. הם שמעו ושמעו 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 ושמעו, יום אחד זה יוצא. כשזה יוצא זה לא כך נעים.
נכון.
ולכן צריכים להתמודד עם זה. אבל המפתח באמת העיקרי ואולי הכי הכי חשוב, שגם אתם הבחורים יודעים את זה, ביטחון עצמי. יש לי ביטחון עצמי, אין לי ביטחון עצמי, אני מרגיש בלי ביטחון, מרגיש עם ביטחון, שזה גם חלק מזה, הערך העצמי, הדימוי העצמי, הביטחון העצמי, והעניין הוא באמת שאני מודד אותו, בדרך כלל לא ביחס למי שאני מול עצמי, אלא איך אני מול הסביבה שלי, איך הם רואים אותי. אז בוא נדבר רגע עכשיו באמת על החלק הזה, אחרי זה אולי ניכנס קצת טיפה לגד, וקצת ככה נטען, נתן טעימה מכל דבר, אבל כן. הנושא המשמעותי הזה, באמת זה נכון שזה הנושא חשוב.
בעיניי זה, כן, אם הייתי יכול ככה, אתה יודע, אם הייתה לי המלצה אחת, כן, שהייתי בדיוק, יכול לתת כן. לזה, אולי הייתי באמת נוגע בנקודה הזאת, בגלל שאנחנו בעצם, יש לנו את עצמנו, יש לנו את החברה שמקיפה אותנו, והרבה פעמים אנחנו, איך אומרים, מתבלבלים בדרך. ומאוד קל באמת ליפול למקום הזה של להסתכל החוצה ולחשוב שמה שבעצם העולם או אפילו הקדוש ברוך הוא מצפה ממני זה בעצם להיות בתחרות ריצה הזאת של להיות יותר טוב מפלוני או מאלמוני. וכן, כמו שאמרנו, ההשוואתיות, הערכה בהתאם למה שאחרים, לפעמים אנחנו כהורים, היום אני ככה גם בקופה של הורה, יכולים בטעות
לעשות את ההשוואות האלה, את המדידות
תחושה
האלה.
תחושה כזאת, כן. מספיק שאתה יכול בסוג של תמימות לשאול, כשהבן שלך מספר לך על ציון שהוא קיבל במבחן, וכמה חברים שלך קיבלו.
נורא נורא נפוץ.
נכון, נפוץ מאוד, אבל מה המסר הנסתר שמחלחל? זה שפחות חשוב כמה אתה מקבל, העיקר שהחברים שלך יקבלו פחות, או העיקר שאתה תהיה לא פחות מכולם. והאמת היא שזה לא העיקר. אני אמרתי לבן שלי, למשל, כשהוא התחיל ישיבה בזמנו, אמרתי לו, תשמע, הוא דיבר איתי על זה שיש להם מבחנים, והוא חושש שאולי הוא לא יצליח, ואולי הוא יקבל ציון. אמרתי לו, תראה, אם אתה תתכונן למבחן, תתאמץ, ותקבל ציון נמוך, מגיע לך כל הכבוד על המאמץ. אם לא תתאמץ ותקבל ציון טוב, אז זה בסדר, זה נחמד, אבל אני לא חושב שמגיע בהכרח איזשהו ככה כבוד רק על הנושא הזה של הציון. אז איך שלא יהיה, אם אתה תשתדל להיות אתה ולהשתדל לעשות מה שאתה יכול, זה בסדר גמור מבחינתנו, כהורים, ואני חושב שהמסר הזה קצת עזר לו בעצם לקבל פרופורציה, שציון זה רק איזשהו מספר שעוזר לי קצת לקבל תמונה של, אתה יודע, עוד איזה זווית ראייה של ההתקדמות שלי, אבל ממש ממש לא מעיד עליי ולא ציון למהות שלי או נותן מספר ל...
אתה מזכיר לי ואני חייב לעשות בו איזה וידוי אישי, אני מניח שאם אני ארצה אחרי הפודקאסט הזה יום מתישהו להתקבל להיות חזרה מורה, מן הסתם כבר לא יקבלו אותי, אבל הייתי תקופה קצרה בחיים באיזשהו מקום שהייתי מורה מחנך, ואולי זה גם בגלל שלא היה לי סבלנות לבדוק מבחנים, אבל אני יודעתי לתלמידים שאצלי הציונים ממש אין להם שום קשר לרמת הידע שלך במבחן, יש לי רק ציון אחד, שזה קשור לכמה אתה התאמצת, כמה השקעת, וכמה היה אכפת לך. וכל השאר אמרתי, אני יכול להגיד לך אחרי זה בעל פה, צי הציונים המבחנים זה סוג חדש של ציונים. זה ציון שאומר כמה מבחינתי ביכולות שלך, ועם כל מה שאתה עובר, אכפת לך, השקעת.
מקסים.
זה היה הציון.
מקסים.
אני חושב, מפתרו אותי ברוב המקומות, אבל...
אני חושב, כן.
אגב, במבחנים כאלה זה גם חיים קלים, כי אתה לא צריך לבדוק את המבחן. אתה פשוט רואה את השם למעלה, וזה הציון.
נכון, תראה, בעולם אידיאלי, יכול להיות שבאמת, אולי לא היו ציונים במבחנים, זאת אומרת, המבחן היה איזה סוג של, אתה יודע.
פקטור כדי שתלמידים יחזרו על הלימודים.
כן, לא צריך להחזיר אותו למורה, כדי, בדיוק, כדי לקבל ככה, זה התפלגות של ציונים בכיתה, אלא... בעצם, בדיוק, כשאדם יקבל איזשהו משוב לעצמו לדעת כאילו לא מה הוא שווה, אלא איפה הוא נמצא כרגע, ומה הוא היה רוצה או מרגיש נכון לעשות משם. האם לחזור על החומר, האם לנסות להתקדם, האם לנסות ללמוד בצורה או בדרך קצת אחרת. ואני מקווה שכאילו יותר ויותר ככה אנשים ובחורי ישיבה, יכול להיות גם ילדים בחדר או בבית ספר, ככה יראו את הדברים באור כזה.
איך באמת, איך באמת אז ברמה המעשית, איך באמת בחור שיש לו, הוא מתלונן לזה, אומר כן, כאילו, רגש, נפש, כל העניין הזה, תשמע, אני לחוץ, אני חסר ביטחון, אני לא מעריך את עצמי, אין לי דימוי עצמי מספיק גבוה. מה אני יכול לומר לו? כאילו, איך יש איזה משהו, בוודאי, תכף אנחנו נדבר על זה אולי לקראת הסוף, שיש דברים שמצריך, כן, לא, לא רק, זה לא פתרון ברמה של לשמוע איזה טיפ או יצא בפודקאסט, אלא צריך ללכת לקבל עזרה, וזה טוב וזה מצוין. אבל יש משהו שהוא מעשי, שאפשר להגיד למישהו, הנה, בוא תעשה אותו. תעשה אותו לעצמך ואתה תרגיש יותר טוב, אתה תרגיש יותר עם ביטחון, אתה תרגיש יותר עם הערכה עצמית.
כן, אני חושב, כמו שככה דיברנו על הנושא הזה של היכולת שלי בעצם לבדוק מה עושה לי טוב, ושוב, חלקי בתורה, כן? זאת אומרת, זה לא חייב להיות מה עושה לי טוב במובן הזה של ללכת לשחק כדורגל. בתוך עולם הישיבה, בתוך עולם התורה, מה עושה לי טוב? האם אפילו השיעורים שאני שומע מהרם, ולסכם אותם בצורה מסוימת, לסכם את הסוגיה בצורה מסוימת. יש כאלה שאולי מה שעושה להם טוב זה דווקא נושא של החצי שעה הלכה שהם לומדים ביום, ואחר כך הם יכולים בערב לעיין בסוגיה בבחינת הסוק הישמע תעלי בדיל חטא, לראות איך הדברים האלה משתלשלים אחר כך מהגמרה לפוסקים. יש כאלה שמה שיעשה להם טוב זה יותר ככה להספיק ללמוד בבקיאות, מה שנקרא בקצב כזה או אחר, ויש כאלה שדווקא מספיקים. נהנים יותר מהעיון. אבל באמת...
קחת איזה משהו שלי, משהו נכון, זה פרויקט שלי,
איפה, בתוך איפה כל ה... איפה החלק שלי בסיפור, איפה אני יכול להתחבר לתורה, לקדוש ברוך הוא, וגם העולם הזה של תפילה, של מוסר, של מידות. גם בו, לנסות לראות איפה אני מרגיש שיש לי את המקום שבו אני יכול לתת ביטוי לייחודיות שלי.
אולי גם אפשר לתת עוד איזה טיפ, גם אנחנו מבוגרים עושים את זה לפעמים וצריכים לעשות את זה. קחת עד ודף, ותשב, פשוט תכתוב לעצמך. לא, אנחנו נוטים מהר מהר למצוא למה אנחנו לא טובים, ומה אנחנו גרועים, ואני חלש, ואני לא שווה. לא, שב עם עצמך, ותראה כמה דברים טובים עשית היום, כמה דברים טובים יש בך, וכמה אתה נאמן לחברים, וכמה אתה אגון, וכמה אתה טוב להורים שלך, וכמה אתה מקפיד על מצוות שלקחת על עצמך, ובכלל באופן כללי, תהיה, קח לעצמך זמן בתוך היום, בתוך השבוע, שבו אתה יושב וכותב, מוציא את זה בכתיבה או בדיבור, אפילו גם מקריא את מה ש... פשוט יושב ושמח. נכון. מבסוט מעצמך.
נכון מאוד, נכון מאוד. אני חושב שאנחנו יותר, המוח שלנו הרבה פעמים לוקח אותנו, כמו שאתה אומר, הרבה יותר למקומות ביקורתיים, ומה לא טוב, מאשר באמת להתבונן במקומות טובים, וגם שוב, בקובע שלנו כהורים, כן? ובטח גם כמחנכים, היכולת שלנו להדד או...
אנחנו נתעורר כשנראה משהו שלילי.
נכון, אנחנו צריכים לשים לב, לא פחות, אני לפעמים אומר לעצמי ואולי להורים אחרים, של בוא לפחות נהיה מאוזנים שהמגעים עם הילד בהקשר הזה של ביקורת יהיו שווים להקשר הזה של ביקורת חיובית, של העצמה והחיזוק,
לפחות אחד
לראות
אחד.
את הדברים הטובים. בטח ובטח לא הפוך. כן. כי בסוף בסוף, אם ילד... הקשר שלו עם ההורה מתבטא בזה שלמה לא הכנת שיעורים, או למה חזרת מוקדם מהישיבה, ולמה אתה אוכל בצורה כזאת ולא בצורה יותר מנומסת, אז למרות שכל הדברים האלה אולי אפשר לדבר עליהם וצריך לדבר עליהם, אבל הם תופסים את עיקר הפוקוס, וההמשך הוא שהילד פשוט מתבונן בעצמו גם בדרך הזאת, ואיכשהו
רואה את עצמו באור שלילי.
מפנים את העמדה הזאת, כן, של... ביקורת עצמית נוקבת ולא מתפשרת שיכולה באמת אחר כך להוביל למקומות לא טובים.
אז בוא נדבר רגע על כמה דברים שבחור צריך להיות מודע לשים לב אליהם. קשב וריכוז.
Okay.
קודם כל מה זה אומר? מה הרעיון? מה עומד מאחורי זה? כאילו מה הסיפור של קשב וריכוז? ואיך אני צריך לסתכל על זה? כאילו איך אני צריך לסתכל על זה כדי לא להיכנס מזה ללחץ ולעצבות ול...
בכלל, הפרעת קשב וריכוז, יש הרבה הפרעות שבעצם נולדו כשמצאו להם תרופה. בעבר, אם היינו הולכים לאיזה עיירה יהודית לפני 100 שנה, בטח לא שמעו על המושג הזה של הפרעת קשב וריכוז.
בוודאי, בוודאי. פחות או כי לא ידעו על זה?
אני חושב שגם, א', לא ידעו על זה. אני לא מאמין שהיה פחות, אולי קצת פחות. אומרים שהיום יש עלייה, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה עלייה באבחון, או עלייה באמת במספר האנשים שמתמודדים, אבל אם בעבר היה ילד אחד שהוא תמיד היה עוזר לאבא במראה או בשדה, והיה ילד אחד שהיה יותר ככה שקוע בספרים, אז לא קראו לזה הפרעת קשב וריכוז, כל אחד מצא את מקומו. היום הרבה פעמים כשבאמת אין שדות, כרמים, פרות וכבשים בחצר, והעולם הופך ונהיה הרבה יותר ככה, דורש תפקודי קשב, אז הדברים האלה עולים, ויש גם טיפול טוב לדברים האלה, אבל בטח ובטח שאסור לנו לראות בזה פגם. אני חושב שיש לפעמים גם הרבה חוזקות ועוצמות שילד או אדם מפתח בעקבות ההתמודדות שלו עם הפרעת קשב וריכוז, כמו כל מיני התמודדויות אחרות.
למי שלא הזין לפודקאסטים הקודמים, אז אני נותן פה מפה חיבוק חם לכל חבריי בעלי הקשב וריכוז. אני ידיד קרוב שלכם, גם אני, ואני חושב שאני עושה דברים טובים עם זה. מסתבר שאם לא היה לי את זה, רוב הדברים שאני עושה היום, לא הייתי עושה אותם.
לגמרי, אני חושב שהרבה הרבה דברים טובים וגדולים שקרו בעולם נולדו בעקבות הפרעת קשב וריכוז, אז אולי, אולי המונח הפרעה קצת עושה עוול כן, לתופעה בדיוק. הזאת. אבל זה לא אומר שאתה יודע, צריך להיזהר פה לא לקרוס למקום הזה שאומר שאוקיי, אז צריך להעלים את הריטלין מהעולם, כי לפעמים צריך
נכון,
את זה.
נכון, נכון.
אבל צריך לדעת למה הוא מיועד, הוא לא מיועד לתקן את האדם, אלא מיועד כי אתה מתוקן גם בלי
יש
זה.
יש דרך שבחור יודע להגיד על עצמו את זה, יודע כאילו אף פעם לא זיהו, אבל הוא ייכנס לישיבה שהלחץ הלימודי עולה, ופחות יש את ההפסקות עכשיו, ופחות, בסוף רוב היום הוא יושב ולומד. ואיך הוא ידע, כמובן, זה לא מחייב, אבל יש משהו שיכול לומר לו, רגע, כדאי לך שגם את זה ללכת לבדוק, ללכת לשאול. כי יכול להיות שגם לך יש את הקושי הזה. יש איזה סימן מובהק שיכול להצביע על, על הפרעת קשב וריכוז, או על מעלת קשב וריכוז?
יש האמת כמה שאלונים, אחד מהם הוא אפילו שאלון יחסית פשוט, שככה בכמה שאלות קצרות אפשר לקבל איזשהו כיוון. אבל אם מישהו מרגיש בגדול שהוא לא מצליח, בלי איזה סיבה רגשית עמוקה אחרת, כן? תראה, הטרגדיה של הפרעת קשב וריכוז, שלפעמים זה קצת כמו כדור שלג, זאת אומרת, תחשוב על ילד שנגיד כן מתמודד עם הפרעת קשב וריכוז, התחיל את החדר כמו כולם בכוונות טובות, ואז פתאום משהו שם ככה לא מצליח לעמוד בקצב, כמו שאמרת, ואז יש ביקורת שהוא חווה מהחיידר, וביקורת מההורים, או אכזבה של ההורים, ואז גם יכול להתפתח איזה שהוא דימוי עצמי נמוך, כמו שאמרנו קודם, וחרדה, וקצת דיכאון, ואז כבר לא יודעים מה גורם למה, כן? זאת אומרת, האם הקושי הרגשי גורם להפרעת הקשב וריכוז? הפרעת קשב וריכוז היא הפרעה התפתחותית, קודם כל, זאת אומרת, זה לא הפרעה שמתחילה בישיבה. בדרך כלל זה משהו שיש לו סימנים כבר בחיידר. אבל אם מישהו מרגיש שבאמת הוא לא מסוגל לשבת על הכיסא יותר מכמה דקות, בלי שהראש יברח לכל מיני כיוונים, שיש הרבה הסחות דעת שתופסות אותו.
הולך להיכנס לשיעור עיון בחלק מהישיבות שהוא שעתיים ורבע, שעתיים וחצי.
זה אתגר מאוד גדול לבחורים או לתלמידים שמתמודדים הפרעת קשב וריכוז, והרבה פעמים שווה לבדוק את זה, אם יש סימן שאלה. זה לא בושה לבדוק, ואם צריך לטפל, אז
תקבל עזרה.
נכון.
אז דיברנו ככה, נגיעה קלה, 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 על קשב וריכוז, ויש עוד כמה נקודות שחשוב לנו, שאם אתה מקשיב לנו עכשיו, תדע שאם אתה פוגש אותם, אולי כבר פוגש אותם, שים לב שזה לא איזה משהו ייחודי, לא הגעת לאיזה בור שחור שהוא ייחודי לך, אלא משהו שהוא קיים, הוא קורה, ויש לו הכי חשוב לדעת, שלכל הדברים האלה יש עזרה, ויש מענה, ויש דרך לטפל בהם. וכשאתה תפגוש אותם, אם בכלל, תדע, הנה, שמעתי עליהם, הם קיימים. אז יש כמה דברים כאלה, בוא נקרא להם סימני עזרה. מנורות אדומות שתשים לב אליהם. עכשיו, כמו שאמרת מקודם, אריאל, לא כל קושי הוא בעיה. שום דבר הוא לא בעיה.
נכון מאוד. יש קשיים של להפך, הם מזמינים אותנו ככה, לפעמים לעזור לעצמנו, אבל כש תלמיד מרגיש שככה שמחת החיים שלו נפגעת באופן משמעותי, או שיש פגיעה משמעותית בתפקוד, כן? אין חשק לקום בבוקר, או קמים בבוקר.
שוב, לא זמני גם, לא איזה
כן,
קורה.
נכון, משהו מתמשך. בוודאי, לכולנו יש ככה עליות וירידות, כן? איך כתוב שמה ב אני חושב שהרבול במביא את זה איפה שהוא מרבינו תם, כן, ימי אהבה וימי שנאה, כן. אבל כשזה משהו שבאמת מתמשך על פני תקופה ארוכה, אז
שוב, שזה או, כמו שאתה אומר, או חוסר תפקוד, פשוט אתה מרגיש שאתה לאט 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 מאבד תפקוד, או לפעמים אפילו אתה כן מתפקד, אבל הכל מתוך לחץ, מתוך עצבות, אין שמחת חיים.
תחושה כללית, כן, לא נוחה, ובאמת, כמו שהזכרת קודם, אתה יודע, אני חושב שאחד המחסומים הגדולים זה אולי מחסום הבושה, וזה כל כך חבל, כי אני פוגש כל כך הרבה אנשים שלא איזו לבקש עזרה, או אפילו לספר על הקשיים שהם מתמודדים איתם, או בגלל שהם באמת התביישו, חשבו ששוב, זה אומר עליהם שהם פחות טובים, או פחות מצליחים, או פחות מוצלחים. ויש כאלה גם שאיזו אולי לפנות, אבל חשבו שאין סיכוי שיוכלו לעזור להם, כי אין מה לעשות עם דברים כאלה. וזה כל כך חבל, כי באמת
נשארו עם הבעיה,
נשארו עם הקושי ועם ההתמודדות, ויש הרבה הרבה מענים לפעמים, החל מהרמה הזאת של דאגה בלב שיסיחנה, אם זה עם חבר קרוב, אם זה עם הורים, זה בטח טוב, אם זה עם רב, שככה תלמיד מרגיש שהוא יכול לבטא בפניו את המצוקות שלו.
לא חייב להיות הרם שלו, יכול להיות כל איש צוות בישיבה, וזה יכול להיות אגב גם רב בשרב שכונה ורב קהילה.
נכון.
ורב שמהחיידר משאל לך קשר מאוד מאוד טוב איתו.
שהנער מרגיש איתו בטוח, לפעמים יש גם איזה פחד שידברו עליו מאחורי הגב, או יעבירו מתוך רצון טוב את המידע הזה לרבנים אחרים, אז אני חושב שכאילו זה לגמרי לגיטימי שבחור תלמיד יפנה למישהו שהוא מרגיש שאפשר ככה לבקש ממנו לשמור על הסודיות ועל הפרטיות שלו בהקשר הזה. אני אגיד עוד משהו, אני חושב שגם אם מישהו מרגיש שהוא לא קיבל מענה מאדם אחד שהוא פנה אליו, לא להתייאש, כי יש הרבה יותר מענים ממה שנראה לנו. ולא להתייאש, ללכת
ולבקש מאוד מישהו. הלך, הלך כאילו, היה לו אומץ, הלך להתמודד, לקבל עזרה, והוא מאוד מאוד התאכזב, כי פגעו באמון שלו, כי אולי זה לא עזר לו, ואז הוא אומר, טוב, הנה, אף אחד לא יכול לעזור לי, וזה לא רציני, בגלל שאתה צורך משני סיבות, א' כל, בגלל שזה החיים שלך, וזה השמחת חיים שלך, וכל ההתעלות וההתקדמות שלך הרוחנית, וכל החיים שלך תלויים בזה, ולכן אין לך זכות לוותר. גם אם לא הלך אחד ולא הלך שתיים, בסוף 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 זה עונש, אתה מעניש את עצמך. ולכן אי אפשר להשליך אפילו מאחד או שתיים שלא הצלחתי או שפגעו לי באמון, שהנה אני, אז אני לא אטפל בזה יותר. כי מה עשיתי? הענשתי את עצמי. וחוץ מזה שבאמת כן, כאילו יש אחד שיכול לעזור לי יותר, יש אחד שיכול לעזור לי פחות. תמיד בסוף ימצא האדם עם תפילות, השליח הנכון שיוכל לעזור לי. אז בגדול אבל סימני העזרה שבחור צריך לדעת אותם, זה, אמרנו, זה חוסר תפקוד, זה שמחת חיים, אבל לפעמים זה יכול לבוא בלידי ביטוי, למשל, בדברים שהם קצת מבהילים, כמו מחשבות שמשתלטות עליי, ואני לא יודע פתאום מאיפה זה בא לי, שאני לא מצליח להיגמל מהם, כל מיני מעשים שאני חוזר עליהם יותר מדי פעמים, נרבים, נרבים עם הלכות, נרבים עם נטילת ידיים, נרבים עם ניקיון, נרבים עם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולהגיד איזה כמה פעמים, כל מיני, נכון? כאילו כל מיני.
נכון.
וצריך לדעת שהדברים האלה קיימים.
קיימים, וגם להם יש פתרון.
ויש להם פתרון, בדיוק. לא לשמור אותם, לא להתמודד איתם לבד, לא לסגור את זה חזק חזק, להבין שזה לא כתוב, וזה לא תקין. ולא עובדים את השם מתוך עצבים ומתוך לחץ. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב ונהנה ושמח לראות אותנו, עובדים אותו עם
לא זאת כוונת המשורר.
כן, בדיוק. וצריך לפתור את זה. ובוודאי אם יש בחור שמרגיש חרדות, פחדים, עצבות, למשל למצב רוח ירוד, ויש עוד דברים שמטרידים בעולם שלנו, כל מיני פגיעות שהוא חווה או חווה, שמטרידים אותו, שמעיקים, הוא מתבייש לספר עליהם, הוא מתבייש לדבר עליהם.
יכולים, כמו שאתה אמרת, יכול להיות באמת שמדובר גם בחוויות קשות מעבר, שככה הוא מנסה לשכוח מהם ולא לגעת בהם, והן צצות ועולות ומטרידות.
שמישהו פגע בו מכל סוג של פגיעה.
נכון. אף פעם לא מאוחר לפתוח דברים ולנסות לקבל איזשהו מענה שככה ישיב לבן אדם את הביטחון שלו ואת האמון שלו. בעצמו, באחרים, בעולם.
ובעיקר, בעיקר, לא לוותר. לא, 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 לא להתייאש, לא להרים ידיים להגיד, טוב ניסיתי, טוב מה יהיה, טוב זה יישאר. לא, צריך לדעת שלפעמים אנחנו, בטח כילד מתבגר, שהנפש כל כך סוערת ומבולבלת, ונראה לי שמה ש, כמו שאמרת, הבעיה שלי היא בעיה ייחודית רק לי, וזה יישאר איתי לתמיד, ואני לעולם לא יצא מזה, ואף אחד כבר לא יעזור לי, ואני אבוד, וזה יכול להיות כל סוגי הדברים. כל מיני דברים שתורדים את מנוחתנו, מכל ההקשרים, מכל הסוגים, ותמיד תמיד לא מה שאני רואה את עצמי, בהכרח זאת המציאות. אני רואה את הדברים מתוך אני מול עצמי, ויש לזה פתרונות. ולא לוותר עד שאני מוצא את הפתרון הזה, עד שאני מחזיר לעצמי את השמחת חיים, את, את התפקוד שלי. נכון?
זה, נכון זה... מאוד, אתה אמרת בעצם את הכל, כל מילה נוספת מיותרת.
אז זהו, אז נגענו ממש 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 בתאימות קצרות.
על קצה המזלג.
על קצה המזלג, והעיקר שהמסרים והעיקרון הכללי ברור לכם, והיא רצון באמת, שגם עולם הנפש והרגש שלכם, אתם יודעים, אנחנו, ברכה ראשונה שאנחנו מבקשים ב-18, זה על הדעת.
כן.
לפני הכל.
תוציאי לי מגלות הדעת, ותן לי יישוב הדעת, ותן לי
אז אולי לסיום באמת, בוא תיתן לנו ככה סיפור מתוך הקליניקה, מתוך החדר הטיפול שפוגש כל יום הרבה מאוד בחורי ישיבות, סיפור שייתן לכל הבחורים, לכולנו, כוח לראות איך מתמודדים נכון, איך זה, יש פתרון בסייעתא דשמיא ואפשר לצאת ולהתמודד נכון עם דברים.
אני אספר סיפור ככה כדי לא לפגוע ככה בפרטיות של אנשים, זה סיפור שיכול גם וחוזר על עצמו מפעם לפעם, אצל כל מיני תלמידים ואברכים ואנשים, ובטוח שגם נשים. הנושא הזה של הבושה או החרדה החברתית במקרים יותר קשים. לפעמים האינסטינקט שלנו להימנע מכאב, גורם לנו בעצם, כשאנחנו מרגישים בושה או איזשהו מתח באינטראקציות חברתיות, פשוט להתחיל להימנע. ולא לעשות דברים שיכולים להפגיש אותנו עם הכאב הזה. ואפילו לפעמים ברמה של הידע, כן? אם אנחנו מדברים עם מישהו שמתמודד עם בחור שמגיע ובעצם מספר על זה שהוא מתרחק מחברה ונמנע מכל מיני פעילויות חברתיות, ואנחנו מלמדים אותו בעצם כן להרשות לעצמו לחוש את הכאב, זאת אומרת להתקרב לחברה, לנסות לאתגר את עצמו, להרגיש את האי-נעימות, ככל שזה במינון נכון ובצורה מותאמת, ועדיין לראות שהוא שורד את זה וחי, והכאב הזה לא הורג אותו, במרכאות, לאט לאט הדברים האלה משפיעים וגורמים לאיזושהי עלייה בביטחון, ולאט לאט סף הכאב עולה ועולה, לפעמים זה אפילו יותר פשוט ממה שזה נשמע. לפעמים, אם לא מדובר במקרים שככה צריך לעשות עבודת עומק יותר גדולה, וזה גם קיים, אפשר ממש בקלות להיפטר מסימפטומים של שנים רבות.
אז בסייעתא דשמיא, כמו שראינו, באמת לכל קושי, יש פתרון. הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו בלי פתרונות. כמו שיש בעולם הרפואה, יש גם בעולם הנפש. רק צריך לדעת לא לוותר. בסייעתא דשמיא, שיהיה לכולנו עבודת השם בישיבה, בשמחה, ובנפש בריאה, ועם הרבה חברים. וכשצריך עזרה, גם יהיה לנו תמיד את האנשים הטובים שיעזרו לנו. ושיהיה רק טוב. תודה רבה לאריאל שטיין על המאמץ, על התרחה. ותודה רבה לפנחס כהן, הטכנאי של הפודקאסט הזה. ותודה רבה לכם שהקשבתם לנו.
זה היה כיף גדול.
ניפגש בפרק הבא בעזרת השם. Da 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 da